אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת סימון דוידסון, מפלגת יש עתיד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
כמה זמן לא היית פה? אני זכרתי כמה חודשים, אתה אמרת לי הרבה יותר.
לדעתי 7-8 חודשים, משהו כזה, כמה שזכור לי.
כשנהנים כנראה זוכרים שזה היה לפני...
באמת מאוד נהניתי פעם שעברה, אפילו חזרתי ואמרתי לדובר שזה היה מרתק.
אני לא יכול להבטיח לך שזה יהיה אותו דבר.
איתך תמיד זה מרתק לשבת.
טוב, תראה, ישבנו בחדר, ואמרתי את זה כבר פעם ראשונה שהכרתי אותך, השיח שלך שונה. הוא מאוד מכיל, הוא מאוד מכבד, אמרת לי, אנחנו רוצים, אני רוצה שיגיעו להבנות, שהמלחמה הזאת, או איך שתקרא לזה, העימות הזה, ייפסק. מה דעתך באמת על החוק האחרון שעבר, שיוצא הרבה מאוד כאוס במדינה שלנו?
אז לי בעצם יש שני כובעים. כובע אחד, זה אני באמת מאמין, יודע, מרגיש, שהממשלה הזאת לא, לא, לא כולה, יש אנשים מקסימים בליכוד, אבל יש חלק מאוד מאוד קיצוני שהוא בעצם מנהל
בליכוד או בקואליציה?
גם בליכוד וגם בקואליציה, שהוא מנהל ומוביל את הממשלה הזאת למקומות שאנחנו רואים אותם, אנחנו מרגישים אותם, אנחנו שומעים אותם יום יום, דקה דקה. אנשים לא ישנים, משפחות נהרסות, משפחות לא אוכלות ארוחות ערב ביום שישי כבר ביחד.
יש, בגלל הפילוג.
בגלל הפילוג הקיצוני שקרה בחודשים האחרונים. עכשיו, גם לפני זה לא היה גן של 3 שנים, אבל קרה משהו דרמטי, לא בגלל הבחירות, בגלל אותה הודעה שחצנית, יהירה, חסרת מעצורים, של שר המשפטים יריב לוין. אני זוכר את אותו יום, שהוא עשה את זה בוועדת חוקה בכנסת. הדבר הזה פשוט גרם לכל המחנה הליברלי לשנות דיסקט ולהתחיל להיות לוחמני, מה שלא היה לפני כן. ואני מאמין במחאה הזאת, ואני חלק משמעותי במחאה הזאת, ואני זה שהקים את המחאה בנתניה, במעוז הליכוד, במקום ימני.
20 אלף איש.
כל מוצאי שבת 20 אלף איש. מדהים מה שקורה שם. באמת, אנשים מגיעים, מדגלים, ציונים, אתה לא רואה לא דגלי פלסטין, ולא אלימות, ולא כללות. וזה הצד אחד. אני באמת חושב שצריכים בכל הכוח להילחם בתוצאות של מספר אנשים בממשלה הזאת. הכובע השני הוא כובע של ילד שעלה לארץ בשנת 72 לשני הורים רופאים, ואני הייתי משמיע לך, אולי אחרי זה אני אשמיע לך את ההקלטה של אבא שלי ששולח לי, אדם בן 83, בוכה בטלפון על המדינה שלו, על המדינה שהוא עזב מדינה אחרת כדי להגיע לפה יחד עם הסבים שלך וההורים שלך, של כולנו, הקימו את המדינה הזאת. ועל מה אנחנו עושים אותה? על מה בעצם? על טירוף של מספר אנשים שרוצים ללכת עד הסוף ולעשות ככה אצבע בעין לצד השני, בוא נקרא לזה ככה. ואני מאמין שאפשר לפתור את זה. אני מאמין שאפשר להגיע להסכמות. אני מאמין שאפשר לעצור את הטירוף הזה. ואני מאמין, ולא מאמין, אני דורש באמת שהדבר הזה יעצר. יעצר, ומה אני מתכוון בייעצר? גם, אתה יודע, גם דיברנו על זה בחדר, גם ראש המפלגה של יאיר לפיד אסף אותנו ביום שני, ביום של, שהצבענו על, על חוק אי הסבירות, ובשעה 11 בבוקר, לפני שהתחילו ההצבעות, ואמר לנו, לכולנו, כל חבר כנסת היו, אני רוצה ללכת למהלך של הידברות. אני רוצה להרגיע את זה. למרות שהוא ידע ואמר לנו
אתה מדבר על אותו יום שעבר חוק עילת הסבירות?
כן. באותו יום ב-11 בבוקר.
הייתה התכתבות שהוצגה, גלנט ולפיד הסתמסו ביניהם, מישהו צילם את זה, ולפיד כתב לגלנט, אני מצטער, אני לא יכול לתת לך את זה.
כנראה שגלנט ביקש משהו שיאיר לא יכול לתת אותו. שמע, אנחנו לא יכולים להיכנע להכל. אבל
מה הוא ביקש?
אני לא יודע, אני באמת לא יודע. לא יודע מה גלנט ביקש. אני יודע שגלנט מאוד רצה, ואני יודע שלפיד מאוד רצה, ומי שאומר שלפיד לא רצה זה פשוט לא נכון, כי אני הייתי שם ואני הסתכלתי לו בעיניים, ואני ראיתי כמה הוא רצה, והוא אמר, אני יודע שאנשי המחאה התקפו אותי על זה, אבל יש לי אחריות. אחריות כמנהיג, אחריות כאדם שאוהב את המדינה הזאת, ואני מאוד מסכים איתו.
תראה, אני מבין מה שאתה אומר, חבל שלא הגיעו להסכמות, אבל אתה יודע, בשיחות בבית הנשיא, גם כמעט הגיעו להסכמות. אבל מי שפרש משם, זו היה דווקא לפיד. למה הוא פרש?
זה היה יום של בחירת הנציגים...
נציגי הוועדה למינוי שופטים.
יפה. סגרו דברים בבית הנשיא. סגרו דברים שתהיה בחירה של נציג קואליציה
ונציג אופוזיציה.
באותו יום, פתאום הכל התפוצץ.
לא, לא התפוצץ. אני אגיד לך מה קרה. מה שקרה, זה מי שהעמיד את עצמה לבחירות,
טלי גוטליב.
וטלי גוטליב לא הסכימה לבקשה של יושב ראש הקואליציה להסיר את המועמדות שלה. היא אמרה, אני אתמודד. אבל היה מוסכם שמי שיהיה חבר בוועדה, יהיה דווקא נציג אחר מהקואליציה.
קרויזר.
קרויזר, בדיוק, שנבחר אחר כך.
נכון.
ועשו לה איזשהו תרגיל, שעכשיו כבר כולם יודעים, כי גם פה דיברו על זה, ובחרו דווקא את קרין אלהרר כנציגת האופוזיציה. זאת אומרת, הנציג שלכם נבחר. אם האופוזיציה לא הייתה רוצה, היו נבחרים שני נציגים של הקואליציה. ולא כך זה קרה. אז היות ונבחר נציג שלכם, למה פרשתם? כי זאת לא הייתה צריכה להיות עילה לפרישה.
כי אנחנו באותו יום קיבלנו, זה היה ממש לפני שהלכנו לקלפי לבחור, הרי הבחירות האלה נעשו מאחורי פרגוד, אנחנו קיבלנו פתאום הודעה, וגם כן לא מראש המפלגה, קיבלנו את זה אפילו מהתקשורת לדעתי, שיש החלטה של הליכוד להצביע נגד...
כמה פעמים אמרת לך לא להקשיב לתקשורת?
להצביע נגד כל המתמודדים שברשימה. נגד כולם. וברגע שמצביעים נגד, זה אומר שהם פסולים. כל המתמודדים פסולים. הרי אם יש לך יותר נגד מאשר בעד, יש
אוקיי,
שם
קוביות
אתה צריך לסמן.
כן.
ואז אנחנו אמרנו שאנחנו נצביע רק למתמודדת אחת, יש לך אפשרות לשתיים.
קרין אלהרר.
אנחנו הצבענו רק לקרין אלהרר. כשידענו שבצד השני יש בלגן שלם, ואין החלטה מה הולך לקרות. זאת אומרת, לא היינו בטוחים...
הייתה החלטה, לא, אתה טועה.
אבל אנחנו לא ידענו אותה.
אתם לא ידעתם אותה, אבל גיליתם שבעצם הליכוד הצביע עבור קרין אלהרר, כי הוא לא רצה את טלי גוטליב.
חלק, לא כולם.
ברור, שישה שבעה הצביעו בעד. וזה בכך שינו את ההצבעה, והיא נבחרה, קרין.
אבל מהצד שלנו הבנו שזה מרמה.
אוקיי.
שמרמים אותנו.
לא, אבל לא הייתה פה מרמה. פה היה ניסיון לתת לכם את מה שאתם רוצים. את קרין אלהרר, ואז מה אמרו? בעוד שבועיים, או משהו כזה, נעשה את הבחירות שוב, ובבחירות הללו יבחר נציג הקואליציה.
אוקיי.
וכך היה.
כך היה, אנחנו בדיעבד יודעים את זה, אבל תוך כדי ההצבעה עצמה, אוקיי, לא ידענו את זה.
אז למה לא חזרתם לבית הנשיא?
תשמע, כבר אין אימון כל כך גדול בין שני הצדדים,
אבל זה הלך
שזה לא מאמין לזה, וזה לא מאמין לזה.
זה הבעיה, זו הבעיה.
אבל גם יאיר לפיד אמר השבוע, לפני מספר ימים,
תחזור לדבר.
אנחנו רוצים לחזור לבית הנשיא, אבל אתה לא יכול לחזור...
עזוב את בית הנשיא, תגיד.
לחזור לדבר, מה זה משנה? לא בית נשיא.
אתה חברו ומקורבו של יאיר לפיד.
כן.
אתם ביניכם מדברים, זאת אומרת, לא אתם בתוך המפלגה, אלא אתם מאחורי הקלעים.
חד משמעית.
מדברים עם נציגי האופוזיציה?
בטח.
ונציגי הקואליציה?
בוודאי.
נציגי האופוזיציה, למה אמרתי? כי יש גם את גנץ. והשאלה האם ביניכם אתם מדברים, ואם הנציגים של המחנה השני, יש איזושהי דברות.
קודם כל, אני חבר של הרבה מאוד חברים מהקואליציה. אמיתי. חבר גם בליכוד יש לי הרבה חברים.
לא, אני שואל כולל גנץ?
גם אצל גנץ, בוודאי, תשמע.
לא, כי אתה יודע, אם אין לכם קצת...
לא, מה פתאום, אנחנו חברים, אנחנו בקשרים טובים, אנחנו עובדים ביחד.
אוקיי.
ואנחנו...
אז הנציגים של הקואליציה...
לא מסכימים על הכל.
הנציגים של הקואליציה מוכנים לדבר איתכם?
חלקם.
ומדברים?
כן.
ויגיעו לפשרה?
אני מאוד מאמין שכן. אני מאמין, אני רוצה להאמין. כי אני יודע, סימון יודע... מהיכרות שלי ושיחות עם חברי כנסת מהליכוד, נדבר עכשיו רק על ליכוד, בלי המפלגות האחרות, אני יודע על חמישה, שאם היה פרגוד, היו מצביעים נגד. אני יודע חמישה.
אתה יכול למנות?
לא, אני לא אעשה את זה כי ברגע שאני אגיד את השמות שלהם, אז אני לא חבר קודם כל. אתה יודע, בחברות בסוף צריכים לשמור על...
אתה צודק.
על יחסים...
לא חיכיתי שתגיד זה, אתה סתם...
אבל אני יודע על חמישה, אני בקשר טוב מאוד עם יותר מחמישה.
אבל אתה שמת לב שכולם ללא יוצא מן הכלל אמרו דבר נורא פשוט. גם אנחנו עושים מדברות, אבל אנחנו לא נפרק את הקואליציה בשביל זה.
זה בטוח שהם לא יפרקו את הקואליציה, עד שיגיע רגע מסוים שלא יאכלו יותר. גם זה יגיע. אני לא מאמין שהקואליציה הזאת תחזיק כל כך הרבה זמן, כי בתוך הקואליציה יש כל כך הרבה פצצות או מוקשים מתחת לאדמה שהם מתפוצצו.
מה יפריע לכם בחוק הזה? מה יפריע לכם?
תראה, בסוף מדובר על שני דברים מרכזיים בומבסטיים שמפריעים. זה אחד, זה שאתה בעצם, כל הנושא של בלמים ומעצורים לשרים, נעלמים. היום שר...
מה זה אומר בעצם?
זה אומר ששר יכול לקבוע מי המנכ״ל שלו, בלי שום... תשמע, זה קורה כבר. זה
קורה. מנכ״ל זכותו? אנחנו, מה זה?
זה זכותו,
אתה
אבל...
אתה מדבר על מנכ״ל?
מנכ״ל.
אבל זה תמיד היה מנכ״ל. שר יכול לקבוע מי המנכ״ל?
לא, לא, לא. לא. למנכ״ל יש, אבל יש דברים מסוימים שהוא חייב לעמוד בהם. אתה לא יכול לקחת...
אבל זה כבר עובר תילת...
מישהו שסיים לרצות מאסר בכלא... ולשים אותו מנכ״ל.
אבל אתה יודע שזה לא קורה, יש עכשיו שני מקרים כאלה, אין דבר כזה, זה לא העניין.
אבל יש גם החלטות לשרים. ברגע ששר...
החלטה לגבי מנכ״ל, קודם כל בוא נעביר, זה משרת אמון, זכותו ששר לקחת את מי שהוא רוצה, נעו ככה, מימים ימימה, כן, היו מקרים, אני יכול לתת לך אפילו דוגמאות בעבר,
היה עכשיו
עם מירי
רגב לא מזמן.
ולא רק, בסדר. צריך להראות איזה שהם קישורים, יש...
תראה, דוד, אני נמצא בכנסת, ובכל יום שישי אני נדם מהתחושה שלי בתוך הכנסת עם כל הנושא של חברי המרכז, חברי הליכוד. הכנסת בימי שני הופכת להיות למין מעוז הליכוד, כולל החדר האוכל של חברי כנסת. עשרות של אנשים מגיעים, כל אחד עם הלחץ שלו שהוא מפעיל על השרים, כי בסוף יש להם פריימריס, כן. אני לא הייתי רוצה לראות במשרד, ולא משנה איזה משרד, מנכ״ל, שהוא נבחר להיות מנכ״ל משרד, ובסוף אנחנו...
אבל שתנו... זה לא קורה.
זה קורה.
לא, איפה? תן לי דוגמה.
תשמע...
אחת.
משרד הספורט.
נו, מה?
משרד הספורט היה... לקחו את כפיר. נו. את כפיר. אני אומר לך שבפגישה הראשונה שישבתי עם כפיר, נו. אני אמרתי לו, כפיר, אתה תהיה פה חודש, חודשיים, אתה לא תהיה פה יותר.
לא חשוב.
כי אתה הולך לרוץ לרשות עיריית קריית גת.
אוקיי, מה זה קשור?
זה דוגמה לזה שאדם מגיע להיות מנכ״ל של משרד, בגלל הקשרים שלו, החברות שלו, לשר מסוים. אני חושב...
למה? לא מינו, לא ניסו למנות... דווקא מישהי שהייתה חברת כנסת ערבייה לנציגה לסין. בסין?
אני לא אהבתי את זה.
נו, אז מה?
לא אהבתי את זה.
אבל זה לא מונה בסוף. היא לא מונתה בסוף. תראה, מספר המנכלים
שמונו... היא לא מונתה בסוף כי הרגולציה של, של משרד החוץ...
פסלו אותה. ברור שפסלו
אבל
אותה.
אבל עכשיו, בגלל עילת הסבירות,
היום,
לא הפסלו.
היום ברור לאור הדברים שלה שהפסילה שלה הייתה לא רק חיונית, גם עזרה למי שניסה למנות אותה.
אז הדוגמה שנתת ודוגמה מעולה, שייתכן שעכשיו אחרי שהחוק עבר, לא יפסלו אחת כזאת.
אתה יודע למה זה לא יקרה? כי תראה, יושבים בכל זאת אנשים שהם לא איזה טמבלים. נכון, לפוליטיקה יש הרבה מה לומר, אבל הפוליטיקה היא משני הצדדים, היא לא מצד אחד. ומנכ״לים מונו וימונו בדרך כלל, כמעט ברוב המקרים, באיזשהו קונסנזוס של הוועדה, וכן, אם הוועדה החליטה שלא, אגב, צדודי אמסלם היה אותו דבר.
אני אתן לך דוגמה.
אז עזוב, בוא נעזוב את המנכ״לים.
אני אתן לך דוגמה מעולמות הספורט שלי, שאני זיהיתי את ה... אוקיי. גיליתי את זה יומיים לפני ההצבעה.
אוקיי.
אצטדיון טדי בירושלים.
כן.
משנת 72, ראש עיריית ירושלים דאז, טדי קולק, רצה לבנות את האצטדיון איפה שהוא נמצא היום. בגלל הנושא של החרדים מסביב, ושר הפנים דאז, התנגדו, והוא ביטל את ההחלטה הזו של טדי. במשך 20 שנה ניסו וניסו וניסו ולא הצליחו. רק בשנת 98, משרד הבגץ, בעקבות פנייה לבגץ, קבע שההחלטה של שר הפנים היא החלטה לא סבירה. ואפשרו לראש העיר לבנות את סטדיון טדי.
אוקיי.
היום, במצב דומה, זה לא היה קורה. זאת אומרת...
למה?
כי זה לא היה קורה, כי אין יותר את עילת הסבירות, אין לבית המשפט לא, את היכולת.
לא, יש את עילת הסבירות. יש את עילת הסבירות, אתה דיברת על ראש עיר שרצה ולא הצליח וכן הצליח. ראשי עיר לא קשורים לזה בכלל. הם הוצאו בצמצום עילת הסבירות, הוצאו ראשי העיר.
ראשי העיר הוצאו. אבל תשמע, אבל
זאת
החלטה...
זאת ההסכמה שהייתה איתכם.
אבל ההחלטה הייתה של השר, לא של ראש העיר. השר קבע שההחלטה היא לא סבירה לבנות את הצדיון שם.
אבל תגיד, יש לי
שאלה. לא של ראש העיר, ראש העיר כן רצה לבנות, השר עצר את זה. אז מי עכשיו יעצור את השר? ברגע שיהיה לך עוד שר חרדי ועוד שר חרדי,
תגיד, אני אתן לך דוגמה.
ויחליט לעשות מה שהוא רוצה, לא יעצרו אותם.
אני אתן לך דוגמה הפוכה. הכנסת החליטה ברוב קולות, ליכוד, ש"ס, ישראל ביתנו, כולם החליטו בעד, לא לאפשר לתומכי טרור להתמודד לכנסת. בא בית המשפט העליון, הוא פסל את החקיקה הזאת, את החוק שעבר, ומי מונה? עזמי פשרה, חנין זועבי. מה עשה עזמי פשרה? אנחנו לא צריכים לספר, נכון?
נכון.
כולם יודעים. ברח ולא רצה לעמוד לדין על אשמה של ריגול. זה היה בסדר
לא.
הפסילה הזאת?
לא, חד משמעית
אז
לא.
אז אתה רואה, לבית המשפט יכול להיות יש כוח יתר.
אבל בוא, אתה שמישהו... נותן דוגמה אחת, בוא נדבר הרבה דוגמאות אחרות, נראה איפה...
תראה,
בסוף בוא... צריכים לשקול את הדברים.
אני מסכים איתך, אני לא חלוק עליך בכלל, אני מסכים. אבל אני אשאל עוד שאלה, נראה לך הגיוני שבית המשפט העליון, והעומד בראשו הנשיא, ממנה את אשתו לשיפוט, אחרי שהיא עברה כברת דרך מאוד קצרה בתפקידה כעורך הדין. ונראה לך הגיוני ששופט שצריך להחליף את נשיא בית המשפט העליון על פי עקרון הסיניוריטי, יהיה המספר 2 שלו, האיש המבוגר ביותר, או בא לשנים הרבות ביותר בבית המשפט. אולי יש אחד שהוא מתאים יותר? למה צריך להיות עקרון הסיניוריטי? למה צריכים להיות מינויים... או בוא נגיד, אנשים שצריכים לעבור השתלמות, לעבור, אלה צריכים להיות החברים של החברים של השופטים.
אז בוא, אני בטוח
אתה,
שנסכים.
אתה מסכים איתי שזה לא בסדר?
אז דוד, אני בטוח שנסכים על זה.
השופט ברק אגב אמר שזה לא בסדר.
נכון.
והיום היו עושים דברים אחרת.
אז אין ספק שאנחנו נסכים שנינו שבמערכת המשפט צריכים לעשות שינויים.
אוקיי.
חסרים שופטים, התהליכים נכון. ארוכים, זה פוגע באזרחים, הנושא הזה של סיניוריטי, תשמע, זה לא, אנחנו לא במלוכה פה. אין פה עניין של משטר מלוכני בבית נכון. המשפט. יש דברים, וכולם אומרים את זה, גם יאיר לפיד אמיר אמר את זה, אין חבר כנסת ששולל את הנושא הזה שצריכים לעשות שינויים, אבל... מה שקרה פה, זה לא שבאו ואמרו, חברים, בית המשפט, אנחנו צריכים לשנות 1, 2, 3. קרה פה משהו דרמטי, שעמד שר המשפטים...
איך זה ייגמר?
שבינינו הוא היום ראש הממשלה.
סימון, איך זה ייגמר?
אני, אין לי ספק שבסופו של דבר, תהיה פה הפסקה של החקיקה.
לא, רגע, לפני החקיקה.
ואנחנו בית נשב...
המשפט, בית המשפט העליון, עוד תקופה קצרה...
בעילת הסבירות.
כן.
הוא יעשה שינוי בחוק הזה.
בבקשה. אני אומר את זה, השכם והערב, גם בתוכנית אמרתי את זה.
הוא לא יבטל אותו, אבל הוא יעשה שינוי.
בדיוק. הוא יציע לעשות שינוי.
יעדן אותו.
נכון. ואז תהיו מרוצים?
שאלה איזה עידון, האם...
זה עידון של בית משפט, לא של הקואליציה.
תשמע, אם הוא יהיה חוק יותר מרוכח ממה שיש היום, ברור שאני מרוצים.
אז לא צריך להוריד קצת את ה... איך נגיד את זה? את רמת האלימות ברחובות? לא צריך להוריד זה קצת? אתם כאנשים ש... אתה אומר, אנחנו בעד ההפגנה, זה הכל מקובל. לא צריך להוריד קצת את הרמת ה... תשמע, אנשים מרביצים אחד לשני ברחובות.
אפשר לעשות את זה מהר מאוד.
אנשים עוצרים אחד לשני ברחוב, ואחד אומר משהו לא, שלא נראה, וזה גורר לאלימות.
זה נורא. כל ה... תשמע, אני נמצא הרבה ברחובות, ואני רואה... מצד
אחד אין לכם אני... חלק בזה?
יש לכולם חלק, אין מתוך ה-120 חברי כנסת, אני בטוח שלכולם יש חלק, כי אם אני אגיד להוריד, להרגיע קצת, וגם חברת כנסת אחרת תגיד, ועוד חבר כנסת, ואם אנחנו נדע בפרסה לשבת ולנסות להשפיע אחד על השני כדי להוריד את הלהבות, כמובן יש לנו חלק, אבל בסופו של דבר, כולנו צריכים לזכור דבר אחד.
תראה איך אתה מדבר.
רק אני אסיים.
אתה יודע, אנחנו... אני לפעמים יושבים פה חברי כנסת שמדברים בצורה מאוד... מתלהמת. אתה יושב פה, מדבר פה בצורה אחרת לגמרי. למה כולם לא יכולים להיות כך?
קודם כל יש לך 120 חברי כנסת, לא כולם זה בן
לא
גביר.
לא הקואליציה, גם אופוזיציה, בוא.
חד משמעית, ברור. אני ישבתי עם גברת זועבי בקואליציה הקודמת, אני יודע כן. שיש חברי כנסת
טוב,
אחרים.
טוב, היא הדוגמה הכי פחות טובה.
בסדר, אבל היו כאלו גם כן.
טוב, תגיד משהו
אבל
אחר.
אבל רק אסיים משפט אחד שחשוב להגיד. בסוף כולנו צריכים לזכור שבאוטובוס הזה, שכל המדינה נוסעת, יש אוטובוס אחד. ויש נהג אחד, אין פה ארבעה נהגים, יש אחד שקוראים לו בנימין נתניהו. ואני, כאזרח המדינה, קודם כל, הייתי מצפה
ממנו. טוב, אתה יודע שאסור לו להתערב בנושאים של חקיקה, כי יש לזה השלכות על המשפט. אבל
הוא יכול להשפיע על כל החברי כנסת תחתיו והשרים תחתיו.
הוא משפיע? אתה שומע מה הוא אומר להם?
מה זה משפיע? בסופו של דבר ראית מה קרה.
לא קרה כלום.
מה שיריב לוין רצה.
אה, אתה מדבר על החקיקה? טוב, תראה, בוא, הכלכלה עדיין לא התרסקה, ואנחנו עוד לא במלחמה.
אז אנחנו מחכים שתתרסק?
חס וחלילה.
אנחנו מחכים שתהיה מלחמה?
לא, אבל אתה יודע, זה מוביל את השאלה הבאה. יש דיווחים לפי גלנט פועל להקמת ממשלה חלופית עם לפיד וגנץ. שמעת את זה?
זאת אומרת, שגלנט יהיה בראש, בתור ראש הממשלה?
לא!
חלום. עכשיו אני חותם.
טוב, אתה עושה צחוק עכשיו בשאלה. זאת לא הייתה השאלה.
כן.
ממשלת הרדות, גלנט מנסה, לא יקרה?
אני יודע שמצד יאיר לפיד זה לא יקרה, זה לא עניין, זה לא, תראה, קרה מקרה עם גנץ וביבי נתניהו, וכולנו זוכרים אותו, שגנץ עשה מה שאנסה, והרגיש שהוא מציד את המדינה,
אבל זה יהיה בלי בן גביר וסמוטריץ' לפי דבריו, של
מי?
של גלנט. טוב, דבריו לא שמעתי, אבל לפחות כך אמרו.
אני שומע את חברי הכנסת
מהליכוד. תגיד, אם באמת יבוא גלנט ללפיד, לגנץ, ויגיד להם, תראו, אנחנו נוציא את בן גביר וסמוטריץ' נקים ממשלה אחרת. יהיה מקובל?
עליי לא.
למה?
אני כחבר כנסת...
למה?
כי, תשמע, בסוף יש פה...
בגלל נתניהו.
חד משמעית עניין
נתניהו. זאת אומרת, אם נתניהו עכשיו
זז... נתניהו זה הפקק של מדינת ישראל.
אם נתניהו זז הצידה...
המדינה מסתדרת. המדינה מסתדרת.
ובא מן דהום מהליכוד...
אין בעיה.
יכול להיות ראש ממשלה?
חד משמעית.
באמת?
חד משמעית. שאלת אותי על גלנט? חלום.
לא שאלתי אותך על גלנט.
שלא יהיה גלנט, שיהיה מישהו אחר. לא משנה מי. כל אדם אחר, אנחנו נצליח לעשות קואליציה גדולה, רחבה. תשמע, איזה חלום זה יכול להיות? שלוש מפלגות. שיכולות להקים ממשלה במדינת ישראל, בלי הקיצונים בצד ימין, בלי הקיצונים בצד שמאל, מרכז ימינה ושמאלה קצת.
מה עם חרדים אגב? קשה לך לענות.
תשמע, אני, קשה לי עם זה מאוד, אני אגיד לך למה.
למה?
כי מצד אחד, אני באמת, אני אוהב את העולם החרדי.
אוקיי.
אני מגיע משפחה שהמקורות שלה חרדים, יש לי המון חברים חרדים, מי שהציל את אמא שלי זה הרב פירר חרדי. אני באמת חושב שיש חלקים מדהימים בעולם הזה של חרדים. איפה הבעיה? הבעיה זה המנהיגים שלהם, שעושים הכל כדי להשאיר אותם יותר עניים, יותר משכילים, פחות אנשים מלומדים, ופחות אנשים עם עתיד שהוא מעבר לשבת וללמוד. ולי זה מאוד כואב, כואב לי שהם לא לומדים לימודי ליבה, כואב לי שהדבר היחידי שקורה בוועדת כספים יום, 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 וראינו זה גם שבוע שעבר, זה כל הזמן בנושא של חינוך לחרדים ואברכים, ועוד 100 מיליון ועוד 200 מיליון ועוד מיליארד ועוד מיליארד וחצי, זה לא נגמר. ומי משלם את זה?
אני רוצה שתשמע.
אתה ואני.
אני רוצה שתאזין, ראיינתי לפניך את חבר הכנסת יעקב אשר. תשמע, הצורה שבה הוא דיבר, הם יכולים להגיע אתם להסכמים בלי שום בעיות.
אני מסכים איתך. אני יודע את זה, לא רק מסכים איתך, אני יודע את זה. אפשר להגיע להסכמות. אני יודע שגם הרבה מאוד ההנהגה החרדית, לא הרבה מאוד, אבל חלקם, כן מסכימים ללימודי לבערי. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים לא לפגוע בחרדים, אבל אנחנו מסתכלים 20 שנה קדימה. אותו ילד שלומד היום בחיידר ללא לימודי ליבה, הסיכויים שלו בגיל 18 או 20 להיכנס לעולם התעסוקה ולעבוד באייטק או לא משנה בכל דבר אחר ולשלם מיסים למדינה, הוא הרבה יותר נמוך אם הוא לא ילמד לימודי ליבה. הילדים שלך ושלי כן לומדים, ואנחנו רואים מה קורה להם בעתיד. אצלם זה לא קורה. והיינו קרובים מאוד להיות בסיכום עם בלז. סגרנו כבר עם בלז את כל הנושא של לימודי ליבה. בא ביבי נתניהו ופרק את ההסכם הזה. ועדיין, החבר'ה, הילדים של בלז לא לומדים היום ללימודי ליבה. וזה כואב לי וזה מפריע לי.
השינוי בחוק הנבצרות, מה דעתך?
החוק הזה לא טוב. החוק הזה לא טוב, אני אתן לך דוגמה. ישבתי בוועדת הכנסת בשבוע שעבר. היה דיון מיוחד בעקבות המקרה שקרה עם ביבי נתניהו. שבאותו לילה הוא לקחו אותו ועבר
יש עתירה, אתה יודע.
סליחה?
יש עתירה.
כן, כן, אני יודע. מה שקרה באותו לילה, אנשים לא יודעים. לא היה למדינת ישראל ראש ממשלה. עכשיו אומרים, זה היה רק שעה וחצי. ואם זה היה חמש שעות? ואם זה היה 10 שעות, ואם זה היה שבועיים, מה שהם עשו בחוק הנבצרות בעצם, הם גרמו לזה שגם אם ראש ממשלה, לא משנה מי, נמצא על סף מוות, והוא רוצה שיוציא אותו לנבצרות, יש סיכוי שוועדת הכנסת לא תאשר את זה. למה? כי הם שינו את החוק לשני שליש. זאת אומרת, יש מצב שלא יוציאו אותו לנבצרות, למרות שהוא רוצה את הנבצרות. חוק עקום, וגם היועצת המשפטית לכנסת, סגית, אמרה את זה באותו דיון, שהחוק הזה הוא לקוי וצריכים לשנות אותו.
שבוע שעבר התראיין כאן השר אופיר אקוניס, ואמר, אני קורא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים בבתי המשפט המקומיים והמחוזיים.
אני חושב שזו אמירה מעולה. אני חושב שאופיר אקוניס...
אתה עושה לו נזק.
אני מקווה מאוד שהוא מתעשת על עצמו, כי בשבועות האחרונים, כל פעם שהוא בכנסת, אלו נאומים נוראים, ואני תקפתי אותו על זה והתאמתי אותו על זה. הוא היה מאוד מסית, מאוד לוחמני, ומאוד עם אצבע בעין, ואני שמח מאוד על האמירה הזאת. כי מה האמירה הזאת אומרת בעצם? זה באמת בעצם הרפורמה של בית משפט. זה באמת מה צריכים לדאוג. כי היום חסרים מעל 100 שופטים, במערכת בתי המשפט.
נכון.
היום אתה ניגש למשפט, אתה לא יודע מתי המשפט, זה יכול גם להיות בעוד 4 שנים.
תראה, אתם התלהמתם כנגד חוק, הצעת חוק, סליחה, הצעת חוק, שלא התבשלה לכלל אפילו הגשה.
איזה?
חוק יסוד לימוד תורה, שירות משמעותי.
נכון.
ישב כאן, אמרתי לך, לפניך חבר כנסת יעקב אשר, ומה, זה בכלל לא על סדר היום. אז מה קורה? אתם מחפשים איזה עילה כדי לתקוף את הקואליציה על דבר שבכלל לא על סדר היום?
קודם כל, אנחנו מחפשים עילה לתקוף אותם על כל דבר.
אוקיי,
כי זה התפקיד שלנו, אנחנו אופוזיציה.
אני לא חלוק.
אני רק מזכיר לך שלנו יש כאבי בטן, כי אנחנו כן מצביעים עם הקואליציה בחוקים טובים. כן. מה שמרגע אמרה שאין להם חוקי כאבי בטן, לא על אנסים ולא על פושעים ולא 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 ולא. אז אנחנו כן מצביעים עבור חוקים של, טובים של הקואליציה, הרבה מאוד חוקים שאנחנו התחלנו לקדם בקדנציה
אבל
הקודמת.
אבל החוק הזה, עשינו מזה רעש כזה, אבל הוא בכלל לא הגיע, ונתניהו אמר, זה לא יקרה.
אבל הם הגישו אותו לקבל פי.
טוב, הם הגישו אותו לקבל.
אתה העברת 13 חוקים, אתה יודע מה זה התהליך הזה.
אבל לעשות פי זה עדיין כלום. אבל... סך כל קיבל מספר סידורי, יופי. אתה יודע מה?
אז למה הם הגישו אותו?
כדי להכניס לכם אצבע לעין. מה, למה? סתם.
אוקיי.
זה הרי לא יעבור בשום צורה.
אבל אתה יודע כמה חוקים בשום... כאלו הם הגישו ואז אמרו, ואז ביבי אמר, לא, אבל... לא, לא, לא מגישים.
אתה
לא
יודע,
מגישים.
אתה יודע.
אז שישלוט בעניינים.
תלך לוועדת הכנסת ותראה כמה חוקים הוגשו כשקיבלו פי, שאפילו לא התכוונו להעביר אותם. אנשים, אתה יודע, יש להם סיבות שלהם.
אני יודע שאני רוצה להעביר חוק, אז אני מאוד רציני כשאני מגיש אותו לוועדת הכנסת למזכירות.
טוב, לא כולם כמוך.
אני לא סתם זורק חוקים על השולחן שם.
לא, שזה גם איזשהו גוון אחר. ביהדות התורה הם קצת שונים מאחרים, אבל גם יהדות התורה מרגישה, גם כמו ש"ס, שבעצם כל דבר שהם יעשו, ואני סקרתי פה את החוקים שהגיש יעקב אשר, הרבה מאוד חוקים באמת ראויים, אני חושב שאפילו על חלקם אתם הצבעתם, אבל נראה שבקואליציה ישנם אנשים שמרגישים מאוד פגועים מהאופוזיציה, כמו חברי כנסת החרדים, שקוראים להם אלוקות ומוצצי דם, וכל מיני כינויים מגעילים כאלה. למה?
אז אני לא אחד מהם.
אני יודע, אני... אבל אני שואל אותך.
אני אגיד לך למה. לפעמים, אני אגיד משהו שהוא נגד חברי הכנסת, ואין לי בעיה להגיד את זה. לפעמים חברי הכנסת רואים את התקשורת ואת הפרסום שלהם לפני השכל שלהם. הם... קודם כל חושבים על מה, על הפרסום שלהם ועל הרדיו והטלוויזיה ועל הכותרות, והם לא חושבים איזה נזק הם יכולים לעשות למדינה בסוף. כי כשאני תוקף חרדי סתם תוקף אותו, מה אני עושה טוב למדינת ישראל? אם אני תוקף אותו על חוק באמת עקום שהם מגישים, זה דבר אחד. אבל יש אנשים מקסימים בעולם החרדי. אני מכיר, אני חבר שלהם, אני מנתניה, אני מקורב לקהילת צאנס. באמת אנשים עובדים, פעילים, צדיקים.
חבר כנסת סימון דוידסון, יש עתיד. שבת שלום.
שבת שלום, תודה, תודה.
רבה. אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.